טוב, לילה טוב לכם מירושלים. אנחנו בתוך תשעת הימים ולכם בתוכנית שלנו הלילה אין מוזיקה. איתכם ישראל גדיס, יעל צייטלין על הפקה ואוריה חימי שמביא אליכם את הקולות אליכם הביתה. הערב אנחנו בעשור להליכתו לגנזי מרומים של רב ישראל שפיגל. רב ישראל שפיגל נולד בוו אלול תרצ"ד, נפטר בוו באב תשע"א, עשור לפטירתו. רב ישראל שפיגל היה עיתונאי, פובליציסט, מתרגם וגיאוגרף חרדי, עורך המודיע, עורך דגלנו ובעל מדור שבועי ביתד נאמן. רב ישראל שפיגל נולד בירושלים למשפחה מחסידות שורטקוב, לאביו רב דוד מוישה, נקרא על שמו של שם בנו של אדמו"ר רב ישראל משורטקוב, שנפטר מספר חודשים לפני שהוא נולד. אמו חיה מטלה הייתה בת למשפחת ויינשטוק, צאצאי אדמו"ר מלילוב. אביו רב דוד מוישה שפיגל, שאני זוכר אותו, שימש הגבאי הראשי של בית המדרש צ'ורטקוב בשכונת מאה שערים. רב ישראל שפיגל התחנך בישיבות היישוב הישן, עץ חיים, חי אוילון, בגיל צעיר התגייס לצבא, בשנות ה-50 נסע לחייתו הגפן ממשפחת אדמו"ר ולבוז, והתגורר בשכונת בית וגם בירושלים באחרית ימיו. רב ישראל שפיגל היה מחלוצי העיתונות החרדית בישראל. באמצע שנות ה-50, שאז המודיע התחיל לפרוח בארץ ישראל, הוא היה אחד מהחלוצים שם בעיתון. בשנות ה-20 לחייו הצטרף ככתב צעיר לסגל עיתוני המודיע וכיסה תחומים רבים. בתחילת שנות ה-60 מונה למלא מקום העורך, ובשנות ה-70 מונה לעורך העיתון יחד עם הרב משה עקיבא דרוק. עיקר פרסומו היה כפובליציסט שמבטא את דעת התורה והשקפה של הקו האידיאולוגי החרדי האגודאי. בשנת 1982 הוציא את הספר בדרך המלך, שהכיל פרקי איוב והיסטוריה של אגודת ישראל. בשנת 2009, שנתיים לפני פטירתו, הוציא את הספר והארץ אזכור, שפורס תזכרי ההשקפה האגודאית על הציונות. מלבד מאמרים פובליציסטיים, פרסם שפיגל כתבות ורפוטז'ות בתחומים שונים, חלקם תחת שמות העת יהוד אל רואי ושין חמד. שפיגל היה חבר פעיל במרכזי בתנועת צעירי אגודת ישראל, שמזוהה עם הזרם הליטאי. לאחר הפילוג באגודת ישראל, עם הקמת העיתון יתד נאמן בסוף שנות ה-80, עזב רב ישראל שפיגל את המודיע שמזוהה עם אגודת ישראל, והצטרף ליתד נאמן שמזוהה עם דגל התורה. מאז הוא פרסם מדור שבועי במוסף התורני של העיתון, ובשנות ה-90 הוא ערך את המטעון צעירי אגודת ישראל דגלנו. בשנות ה-50 עסק רבות בתרגום לעברית של ספרות יפה של סופרים אידים חרדים בפולין, במסגרת הוצאת הספרים נחליאל, שיסד אז רבי דניאל לוין, ובשנות ה-90 פרסם את סדרת הספרים שאל אביך והגדך, מאוצרו של המגיד הירושלמי הרב הצדיק רבי שלום שבדרון. היה מקורב לחסידות רוז'ין ולאדמו"ריה, והיה חבר הנהלת ישיבת תפארת ישראל רוז'ין בירושלים, עסק בהדרתם ועריכתם והוצאתם לאור של כתבי אדמו"רי בית רוז'ין. שנה לפני פטירתו פרסם שני כרכים של הספר על צדיקים ועל חסידים, בהם הוא ריכז את מאמריו ורשימותיו על אדמו"רי רוז'ין. הוא ערך גם את הספר של הרב הצדיק רב חיים זייצ'יק זצ"ל, וכן את הספר של בבו מיפן זצ"ל על מוסר והדעת. אז רב ישראל שפיגל חיבר, חוץ מהמאמרים בעיתון המודיע, חיבר את הספרים של הפובליציסטיקה והאידיאולוגיה של אגודת ישראל. אדמו"רי רוז'ין הוא חיבר את הספר נזר ישראל לתורה והמועדים של רב ישראל משורטקוב, שהמלקט והעורך היה אביו רב דוד משה שפיגל, והוא הדיר והביא את זה לבית הדפוס. הספר פני משה, תולדות פרקי חיים וקווים אחרים לתיאורו של אדמו"ר משה פרידמן מבויאן קרוקי, גנזי ישראל לתורה והמועדים של תורת רב ישראל משורטקוב, ותולדות יעקב על רבי יעקב מסדיגורה, דורש טוב תורת רבי נחמן משורטקוב. והוא גם תרגם ואיבד פרקים שונים, מחזה בשלוש מערכות על פי ספרו של הסופר דוד זריצקי, בין הנפח והעיירה היהודית בפולין, יצאו ספרים מיוחדים על יהדות פולין. רבי ישראל שפיגל היה ידיד של כל מי שעבד שם במודיע, ולצורך התוכנית הבאנו, אנחנו רוצים להביא שכנים שמדברים עליו, אנשי המודיע שמדברים עליו, מישהו מחסידי צ'ורטקוב שדבר עליו, אז נדבר גם עם הבן שגר ברחובות, שיספר לנו על אביו. וכדי שניכנס לתוך האווירה של בשרון מצ'ורטקוב, אז לפני למעלה מעשור עשינו פה ברדיו תוכנית על אדמו"רי בויאן, על חסידויות בויאן, וביקשנו לדבר עם ישראל שפיגל על אדמו"רי צ'ורטקוב. אז בואו נשמע הקלטה שלפני למעלה מעשור, רב ישראל שפיגל מספר על חסידות צ'ורטקוב.
שאלת צ'ורטקוב מתחילה אפשר להגיד, מראשית החסידות, בדרך ההשתלשלות.
כן.
היה רב ישראל מריז'ן, והוא היה בנו של רב אברהם המלאך.
כן.
סליחה, הוא היה בנו של רב שולם שכנה.
מפוריש.
מפוריש. והוא היה בן של המלאך, רב אברהם המלאך.
כן.
רב אברהם המלאך היה בן של המגיד, מגיד מזריץ'.
כן.
אז רב ישראל, אז עכשיו, אחד מהבנים, הבן החמישי של הריז'נר, היה רב דוד מושה מצ'ורסקו.
אהה, כן.
ועל שם הבית כנסת שאתה נמצא בו, זה בית כנסת עזרת ישראל.
כן.
שהוקם, שהפך להיות בית כנסת צ'ורסקו בשנת תפריש סמך וו.
כן.
והוא נקרא על שם של רב ישראל מצ'ורסקו ממש בתחילת נשיאותו. זאת אומרת, בחייו.
כן.
אבל לא סתם בחייו, אלא ממש בהתחלה, בתחילת כהונתו. והוא היה לו אינטרס מיוחד בבית הכנסת הזה, שיהיה בירושלים מקום כינוס, מקום של תורה ותפילה, על שם צ'ורסקו.
למה נבחר דווקא מאה שערים?
למה נבחר דווקא מאה שערים?
כי מאה שערים זה, החסידות צ'ורסקו הוא השטיבל השלישי במאה שערים, מבחינת חסידות, הרי מאה שערים נבנתה על ידי פרושים, ושם הגיעו גם חב"ד וגם בסבורך, ואחרי זה הגיע צ'ורסקו.
כן. אני לא יודע מי היה קודם.
כן. לא, הראשון היה חב"ד, ואחרי זה בסבורך, לפי התאריכים.
חב"ד זה אני יודע, אני לא עושה
את זה. כן.
וגם בסבורך,
כן,
אני
מכיר את זה. זה
משפחה שלי.
כן. לא, כי בסבורך התחיל בנון וו או זין, וחב"ד גם כבוטה תאריך.
כן. אז זה השלישי.
זה השלישי, כן. זה השאלה שלי, למה דווקא מאה שערים? איך הם הגיעו? הגיעו חסידי צ'ורסקו למאה שערים?
מאה שערים, ראשית כל היו.
כן.
היו. מאה שערים, זה כמעט, זה גם מסביב למאה שערים.
כן.
לא הרבה רחוק, כמובן שזה רחוק. אבל בכנסת צריכים אנשים, צריכים מקום קרוב אליהם, שלא יצטרכו ללכת הרבה, אבל היו, אני זוכר, יהודי אחד, אני לא זוכר איך היה, במלח.
כן.
הוא היה גר בזכרון משה באחד המקומות. אני זוכר עוד שהלכו מבתי מילנא.
כן.
זה דבר זה בתי מילנא.
בתי מילנא זה מצב שאיפה שהגורט נשלונגר שייזו. בין בתי הונגרים לבין ישיבת מיר.
נכון, שם היה גר במלח טויבר. ושם התגורר גם רב משה פנחס גרוס.
כן.
כן, ולי אין הרע יהודי ישיש מאוד. הוא חי בבני ברק עכשיו.
היה שם גם רב נחום יאסו, או נחום ליברזון.
כן. הוא היה, כן, הוא היה בא מיגיע כפיים.
גם הוא היה בא ממרחק. ורב משה פוגל?
משה פוגל איפה היה גר? אני לא זוכר, אבל לא היה שם.
אני זוכר דמות שהיה נכנס לבית הכנסת, זה היה יום טוב זילברמן. הזגג. היה בטבזים במזגג, יהודי נמוך.
היה ברסלבר.
ברסלבר, היה יושב שם ולומד בצ'ורסקו. זה היה מין מקום כזה שאנשים היו באים, מנצלים את המקום לשבת, ללמוד שם. שם לא יחפשו אף אחד. זה כזה מקום שלא מחפשים. אפשר לשבת שם ללמוד.
כן, אפשר.
עכשיו, מישהו מהאדמו"רים הגיע לבקר בבית הכנסת?
כן, בטח, האדמו"רים, שני האדמו"רים.
כן.
האדמו"ר הדורש טוב, שהיום קצת שלו השבוע. ברבי בלילה והיה שם והבן שלו הדברי שלמה הם באו לשם כלומר הדורש טוב היה מגיע כדפיית מצות גם הדברי שלמה היה מגיע אבל הדורש טוב היה למחרת בבוקר שרפת המצות לא, אני מחליף. הוא היה עושה טיש באיסור חג של שבועות.
כן.
הוא היה בא לחג השבועות, הוא היה בא לירושלים. ומתגורר במלון בבד.
כן.
ולמחרת החג, באיסור חג, היה בא להתפלל שחרית. ובשטיבל, בקלויז, אחר כך היה הולך לכותל.
בכלל שבועות זה היה איזשהו חג מיוחד בחסידות שורטקוב. על כל האדמו"רים מסופר שהם היו נוסעים אל חצר החסידות בשבועות.
שבועות שורטקוב, כי הוא נולד בחג השבועות.
כן, אז הוא היה מגיע בחג שבועות. עכשיו, אביך היה שם, הוא גם נקרא על שם האדמו"ר הראשון, הוא היה, כמו שאמרנו, הגבאי והרוח החיה שם. ראיתי, יש מצבה בבית הכנסת, הרב החוסד דוד משה שפיגל, ברב חיים, מלקה דבורך הספר הקדוש דורש טוב ודברי שלמה לדמרית שורטקוב.
כן.
זאת אומרת, הוא היה, מישהו אמר לי שם, ההורים והתומים של שורטקוב. אותו שאלו, ואם רצו לדעת לדייק באיזשהו סיפור, אז היו שואלים אותו.
היה זוכר. היה לו זיכרון טוב.
כן.
זכר הרבה דברים, ומאוד מאוד מדייק בהם. לא היה, לא מפריז, לא מוסיף משלו.
הוא גם אסף חומר, שאחרי זה אתה הוצאת אותו כספר נזר ישראל.
נזר ישראל, כן.
על תורה ומועדים.
כן.
שזה דברים שאולי קט.
אולי קט, כן.
עכשיו יש דבר מעניין, במרפסת שפונה לרחוב מאה שערים, יש שם מציבה. יד למתפללים בית הכנסת שנפלו מלחמת השחרור. ואני רוצה לצטט לך משהו שמצאתי בתוך הישיבה 288 של הכנסת החמישית, יום רביעי, י"ב בחשוון, תפשין כף דלת, בתוך איזשהו דיון, שלמה לורנס מדבר, הרב שלמה לורנס, ואומר, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת הנכבדים, ברחבי בתי הונגרים מוקשו מכוניות על שוטריהם וחייליהם, מהם נהרגו, מהם נפצעו קשה. מבית המדרש לחסידי שורטקוב במאה שערים, הוטלו רימוני יד על שוטרים וחיילים. לא, זה לא היה בשבת האחרונה. זה היה בזמן הבריטים, 1945, 47. אתה בטח זוכר את הדבר הזה, שזרקו רימונים מתוך בית הכנסת.
אני זוכר.
כן.
לא הייתי נוכח כמובן.
כן.
אבל אני זוכר את הסיפור. היה שם רבי סלומון חפיש בן.
כן.
הוא היה תושב מאה שערים. חפיש שורטקוב ותיק. שהוא נסע מארץ ישראל במים לשורטקוב. של האדמור הזקן עוד.
כן.
הוא ישב שם כדרכו ולמד. היה תלמיד חכם גדול. ותוך כדי זה שהוא הבחין בשני בחורים שרצים למרפסת. נכנסים במרוצה, יוצאים למרפסת, לגזוסטרה הזאת, שתלויה מעל הרחוב.
כן.
והם בורחים, ואחרי שהם ברחו, נשמע פיצוץ. אז הוא הבין שזה משהו כזה, הוא לא יודע אם הוא ידע להגדיר מהו סוג האמלח שהשתמשו בו. עוד לא ידעו מה זה האמלח אפילו.
עכשיו, שם במצבה גם כתוב, ארון שמואל ברום חיים שפיגל, זה היה אח של אבא?
אח של אבא שלי.
גם הוא נפל שם?
הוא נפל לא שם, הוא היה אחיו הצעיר של אבא שלי. הוא עלה לארץ אני מניח בשנות ה-30.
כן.
בתחילת שנות ה-30. אולי בצדיק דלת.
כן.
נדמה לי שזה היה בתפס צדיק דלת.
כן.
הוא התחתן בירושלים. כמו אבא שלי התחתן בירושלים.
גם. והוא נפל אחרי קום המדינה בקו זין תמוז תפשין חץ.
בקו זין, כן, נכון. הוא היה במגויס.
עכשיו, יש שם עוד שם אחד של רב חנוך הנך ברבורך בקר.
נכון. בחור, הוא נפל בבחרותו.
כן, הוא נפל עוד לפני הקמת המדינה.
כן, זה היה בתוך המערכה בערב פסח. תפשין חץ, זה היה לילה קשה מאוד ערב פסח. אור 14.
עכשיו יש שם גם שם ברוך, ברוך פרסקי.
פרסקי, כן, אבא שלו הייתה חנות מול שורטקוב. הוא היה מתפלל בשורטקוב בימי חול.
כן. מול שורטקוב מצד של תוך מהשרים, של תוך השכונה?
כן.
כן.
הייתה לו חנות מהכולת. והוא לא היה חסיד אפילו. אבל היה מתפלל בית הכנסת. אז עשו גם לזכרו.
עכשיו, במלחמת העצמאות גם פגעו פגזים בבית הכנסת.
כן, ודאי נחרב.
נדמה לי שעד היום יש חור מבחוץ שרואים עדיין את הפגיעה, או שזה פגיעה...
יכול להיות אולי.
כן.
לא שמתי לב.
והיו אנשים אז בבית הכנסת?
אבא שלי.
אהואה.
אבא שלי היה בתוך בית הכנסת יחד עם רבו הרבקר ואשתו, שניהם התגוררו בחצר, הוא היה שמש של בית הכנסת, יהודי מאוד חשוב, יהודי יקר, אבל המשכורת שלו מהשירות שהם עשו לבית הכנסת הייתה, היה שכר הדירה, הם לא שילמו שכר דירה, וקיבלו בתמורה את הדירה חינם כדי שישמרו על בית הכנסת ויזניחו בו.
עכשיו חידשו את, בשנת תש"ב חידשו את בית הכנסת.
תש"ב.
אני מצאתי באיזשהו מקום כתוב תש"ב 1952.
י"ב כתוב?
י"ב, ואז נכח במקום האדמו"ר שלמה פרידמן מצ'ורטקוב.
יכול להיות.
זה מתוך הספר של אביך, דברי שלמה, עמוד ר' ל"ד. שם כתוב שעל ידי זה, חשוב לשקם את בית הכנסת הזה, שעל ידי זה הם מתקשרים לא בחבל, אלא באבותים עם רבם, ודרך צינורו מעלה הצדיק תפילתם ותורתם, ועומד ומקריבם לפני הקדוש ברוך הוא, ומשפיע עליהם שפע של ברכה ממעל ברוחניות ובגשמיות.
כן,
זה. כן, זה,
לכן. אבל יש לך תיעוד מלא.
כן.
תיעוד מלא, תיעוד מקורי גם.
כן. עכשיו, זה בית הכנסת קטן, צנוע.
נכון.
יש, על הקירות יש מלא לוחות זיכרון של שמות האדמורים השונים. יש, עדיין נשארו שם מתפללי בית הכנסת ותיקים או שכבר אין היום?
היום ותיקים אין. הוותיקים שיהיו בריאים זה אחי רובן ואני.
רובן גר בקיאצן, זה מה לא טועה?
הוא גר לו במטוזוב.
מטוזוב, כן.
אני מהירות ואני גר בבית וגן, אבל אנחנו מזדמנים לשם בימי הילולה, עורכים שם סעודות הילולה.
כן.
ואז אנחנו באים, אם זה לא בשבת.
עכשיו, אני, מה שמצאתי, וזה עניין אותי מיוחד, זה שהוגה הרעיון של הדף היומי היה אדמו"ר מצ'ורטקוב.
כן.
הוא מסר את הרעיון
לרמיר
שפירא. רמיר שפירא, והוא הוציא את זה לפועל, אבל מי שהגה את הרעיון היה אדמו"ר מצ'ורטקוב.
זה מקובל אצלנו, של החסידים והחסידי שופטו.
כן.
קודם כל, רמיר שפירא העיד על עצמו שהוא לא עשה שום דבר בלי לשאול את הרבי. אבל פה, במקרה הזה, זה עבר כאגדה מדור לדור, מאיש לאיש, הרעיון היה של הצ'ורטקוב ברבי, אבל הוא לא רצה להציע את זה, כי הוא חשש. כשבטור רבי, זה לא התקבל, במיוחד על ידי ראשי הישיבות, הליטאיות, אילו איך ללמוד ומה ללמוד, זה עניין של ראשי ישיבות. בעניינים של רבס זה בתחומים אחרים.
עכשיו, שאלה שמסקרנת אותי שנים, למה האדמור לא הגיע לירושלים? כמו האדמורים אחרים, האדמור מגרוש הגיע לירושלים. יש כבר שטיבל בירושלים, הוא הגיע לארץ, יש שטיבל אחד בצפת, שגם שם היה סיפור עם נפילה שפגז במלחמת לבנון, ושהוא קם עכשיו, אבל יש טיבל בירושלים, למה הוא לא הגיע לירושלים?
אני לא יודע.
זה כל האדמורים לבית רוז'ין, הם לא הגיעו לירושלים.
גם כולם הלכו לתל אביב.
גם הלכו לתל אביב.
הגישה שלהם הייתה שצריכים אותם במקום שאפשר לקרב יהודים לתחת כנפי השכינה. הם הרי הלכו לוינה, הצ'ורטקוב, בכל אופן לא עזב את וינה.
נכון.
בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת, אחת הסיבות, אנחנו לא יודעים בדיוק. הסיבה המכרעת למה הוא לא עזב את וינה.
כן.
אבל אחת מהם היא זאת שהוא הספיק, הוא התבטא בפני אנשים שהוא הספיק לעשות כמה מאות בעלי תשובה, כמה מאות שומרי שבת. הוא חשש שהוא יעזור אותם, הם יחזרו לזהו.
ולכן הם הגיעו גם לתל אביב.
אני חושב
שכן. כן, אני חושב שמסופר על אחד האדמורים, על מי שאוסייטינר, שהוא היה אדם בעל צורה ואדם מאוד מכובד, ובחוץ לארץ היו יוצאים הגויים לראות אותו כשהוא הולך ברחוב, וכשהוא הגיע מוכה אחרי השואה הגדולה, הוא הגיע לתל אביב, והוא ראה יהודים הולכים ברחוב אחד העם, והם הלכו לבלז. אז הוא אמר, ברוך השם שיש יהודים שהולכים לרבס. צריך לשמוח שיש יהודים שהולכים לרבס. הם הרגישו כזה כתפקיד חשוב לבוא לתל אביב ולקרב אנשים שם.
אני יודע שהאדמור מסנגור האביר יעקב, הוא היה גר ברחוב אחד העם, פינת נחמני, או נחמני פינת אחד העם, והוא היה עומד בחלון בשבת בבוקר, על יד החלון, ונהנה לראות איך שחסידי בז הולכים לרבש שלהם, שזה היה אותו רחוב, אדם 63.
אני זוכר את אדמור מבהוש, שהגר בשדרות רוטשילד 112. בבוקר, אני כמה פעמים התפנתי שם בבוקר, אז הוא עמד בחלון, ויצא לי לדבר איתו הרבה פעמים. אז הוא אמר שהוא מסתכל את הילדים שהולכים בבית ספר בילו ונכנסים אליו להתפלל, זה הנאה שלו. שהם עוצרים לפני הבית ספר ונכנסים אליו להתפלל. זאת אומרת, זה הרגשה אחרת שאנחנו לא מבינים אותה. לסיום רבי ישראל, איזשהו וורט מהרב רב נחום מורדכי? רב נחום מורדכי,
איזשהו וורט.
כן.
אני זוכר רק דבר אחד, שבמלחמת העולם השנייה, לא, אני זוכר משהו אחר.
כן.
שמה רבה בלילה, זה היורצייט של אלתר צ'ורסקי, כן. אדמור הזקן. והיו מתכנסים תמיד בבית הכנסת. אז בלילה, בשביל שמה רבה, ומושה פוגל הזכרת את שמו, שאל את אבא שלי, על עניין אחד, אני לא נזכר עכשיו על זה. בעניין שאל אותו, ואבא שלי לא היה לו מה לענות לו, ובליבו הוא החליט שמחר, מכיוון שבשם הרבה, הוא היה נוסע לרבה, ולהיות שם בתיס של השם הרבה ליורצייט, ונשאר שם בשמחת תורה. אז נפל את ההזדמנות לשאול את הרבה. והדור יש טוב.
כן.
והנה כשהוא יושב ליד התיש, הרבי אומר דבר תורה, ופתאום הוא מתייחס לעניין שאבא שלי היה רוצה לשאול אותו. הוא קיבל את התשובה מבלי להצליק לו את השאלה. קרא את המחשבה שלו. זה אני זוכר. אבל בבורט ממנו יש ספר דורש טוב.
יש ספר דורש טוב, יש גם מאמרים שלך במסילות. יש שם מאמר שלך חשוב,
כן, על
שיצא בתפשין נון זיין, באחד התאריכים שם יש מאמר שלך. טוב, אתה כתבת כל כך הרבה של לזכור הכל, אני, כדי להגיע לנושא, חיפשתי.
כן, יפה מאוד.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ארכות ימים ושנים, תודה רבה, להתראות.
רבי ישראל שפיגל, ממאה שערים, מגיע לשכונת בית וגן. בית וגן, 103 עד כמה שאני זוכר, שם היה בית מכובד מאוד, מהקומה למעלה, רב אברום רביץ, זכרונו לברכה, ואחרים, ובין השכנים הטובים הקשורים אליו, הוא הרב אברהם גולובנציץ. שלום רב אריה.
שלום וברכה.
ואתה היית שכנו של ישראל שפיגל. בוא כשכן תספר לנו מי היה ישראל שפיגל בשבילך.
היכרותי מן הרב ישראל שפיגל הייתה עוד מתי שנינו בחורי ישיבה, שפתחנו את בית התלמוד. הבית שלו היה בית שבאנו להתארח אצלו, ונקשרנו מאוד. לאחר מכן, כאשר אני התחתנתי, עברתי לגור יחד איתו בבניין של הרב רבי והרב אלמן. היינו בניין ממש מערכת יחסים עם השכנים, זה היה דוגמה ומופת למערכת יחסים טובה. אבל היכרותי עם הרב שפיגל, בתור אברך צעיר, זה היה השפע של החשיבה שלו בכל הנושאים הדתיים והרוחניים שעמדו על הפרק. הוא היה כתב מעולה של אידיאולוגיות בעיתונות, במיוחד בעיתון המודיע, ולאחר מכן בעיתון יתד. אבל חוץ מזה, הוא היה איש של חזון, איש שניתח לדור הצעיר את משמעות המאבקים, את הרצון שצריכים ללכת ולהיראות. בביתי התארחו גם רבנים, הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל, הרב רברל שוורצמן, ראש ישיבת בית התלמוד, ועוד. וכאשר תמיד היה המפגש עם ישראל שפיגל, הוא היה מלא אהבה לתורה, ללומדיה, לארץ ישראל, ומשהו יוצא נגד הרגיל, יוצא נגד הרגיל. הניתוחים הלוגיים והדתיים שהוא נתן, השפיעו בכלל על בני הנוער, במיוחד על בחורים מישיבת עטרת ישראל ומבית התלמוד. כאשר הגיעו גם בחורים מחברון, להתארח אצלי, הדמות המרכזית הייתה הרב ישראל שפיגל, עם הדעות שלו, הדעות שהיו ממש בנויות על אדני התורה והעירה, ובציות מוחלט לגדולי ישראל. לא רק זאת, כאשר הרב שח אמר לו לפתוח עיתון חדש, הוא עזב בתור עורך את עיתון המודע עם מזכורת גדולה וקבועה, הוא עבר לעיתון יתר. הוא היה דמות אגדה, דמות שאף פעם הוא לא התקוטט עם אף בן אדם, לא דיבר בטונים גבוהים, היה איש שאפשר לומר כזה ראה וקדש. חוץ מזה, החזנות שלו, הבלטפילה שלו, ירקי השחקים, הוא היה אדם מיוחד במינו. הוא הקים גם בית של אנשים מיוחדים. הילדים והילדות הם ממש מורמים, בני תורה אמיתית.
כמה שנים אתם הכרתם שם, שהייתם ביחד?
40 שנה.
וואה. ואיזה תלמוד נפתח אז בבית וגן, ואחרי זה בסנת המוחבת?
אחר כך, אחרי בתקופה, אחרי שאנחנו כבר התפתנו, אחרי תקופה ארוכה. בית התלמוד היה בבית וגן, בבניין של קריאת נוער, של מרום ציון, ולאחר מכן בבית ששכרו את זה ממשפחת ססון.
ואחרי שהגרתם ביחד בבית וגן, את אומרת שהתפללתם ביחד בבית הכנסת שהוא היה בעל תפילה, אני מבין שהסליחות שלו, תפילת הסליחות, או
התפילות... הוא היה מתפלל קבוע בסוכושוב, וגם בבית וגן בלב שמח, 99, שם הוא היה גם גבאי, ו... ודאי, היה לנו קשר נפשי, פטירתו הכתר אותי באלם, את כל המשפחה, הוא היה אדם מיוחד במינו, הוא חסר לנו היום.
כי אתה אומר חסר, אנחנו מדברים על עשור לפטירתו, יש איזשהו, סיפור מעניין שיהיה לך איתו?
כן. היה לנו סיפור, בלי לציין שמות, שלא ייפגעו אנשים, הבחורה שהתארחה אצלנו והייתה אצלנו כבית בית וגם אצלו הכירה בחור מהמשפחות המפאיניקיות המפורסמות ושהוא חזר בתשובה ואנחנו ערכנו לה את מסיבת האירוסים ומסיבת השבע ברכות והדמות שדיברה לאנשים שבאו הם היו מראשי הציבור החילוני, הם כל כך התרשמו מהדיבורים שלו, שראו שיש לזה השפעה עצומה. הסביר את המהלך שעשה בן המשפחה שלהם, שהוא הגיע להינשא לבחורה מיוחדת, שגם היא הייתה בעלת תשובה, ואת כל המבנה של עם ישראל, תורת ישראל, הוא הביא לזה בשיחות, ואחר כך זה היה גם במאמר גדול מאוד בעיתון המודיע. יש עשרות סיפורים של בחורים שלא ידעו את נפשם, באמת, בחורים בגיל ההתבגרות, איך הוא היה מדבר איתם, איך הוא היה משפיע עליהם, ומשהו יוצא מגדר הרגיל.
וגם כאלו שהם מגיעים לבית של השכן למעלה, בבום רביץ, אני מתאר לעצמי שהיה גם מפגשים כאלו ביניהם.
היה לנו מפגשים גם בבית שלו, כל שבת ושבת, גם בבית של הרב אברום, זכר צדיק לברכה, רביץ, וגם בבית שלי, אני הייתי בקומה הראשונה שעולים, אז בדרך כלל הם היו נכנסים אצלי, והיינו יושבים עם הבחורים ושרים, זה היה בניין מיוחד מאוד שגרם להרבה אנשים חוויות שהם חווים את זה עד היום.
זה בית של, מה שנקרא בית וגן 103, זה היה בית מפורסם וידוע ששם אם רוצים לקבל השקפה טובה וטהורה נכנסים לבית הזה, כי שם מלמטה עד למעלה כולם היו אנשים עם אידיאולוגיה תורנית צרופה וטובה.
נכון, נכון, דיברת על זה מיוחד.
כן?
אנשים מיוחדים מאוד, גם הרב רביץ זצ"ל, אחר כך הוא היה שר וחבר כנסת, והרב ישראל שפיגל, הם היו דמויות עוד. דמויות שאני לא נתקלתי, פשוט הם עיצבו את ה... את ה... אני באופן אישי את הבית שלנו, וגם את הרבה בתים מאוד של אנשים שראו אותם כדמויות על אנשים ישרי דרך, הישרים שלא לא, לא מחפשים את הכסף, אלא מחפשים את התואר ואת הפסת התורה.
אז זה היה בית בבית וגן 103. כן. תודה רבה לך רב אריה.
תודה לך רב ישראל, תצליח ללכת ולהפיץ את הדמויות העוד של עם ישראל באתרי התקשורת.
אמן, תודה רבה. להתראות, כל טוב. ואנחנו עם הרב צבי רוזן, עם מערכת המודיעה. מערכת המודיעה זכורה לי לטוב. אבא שלי היה במערכת הרבה מאוד שנים, וברור ישראל שפיגל. שלום הרב צבי רוזן.
שלום רב, שלום שלך ידידי היקר.
איך הקשר שלכם היה? דבר שני עם אבא שלי.
עם אבא שלך. עם אבא שלך היה לי קשר, הייתי אומר, קצר, כי לא הרבה שנים זכיתי להכירו. אחד עם זאת, המאמרית שלו, בתוקף תפקידו ובתוקף מעמדו, ובעיקר בזכות הידע הציבורי הנרחב שלו, תמיד היו מעוררים ענייניים, אקטואליים, ושווים קריאה ולקחים.
עכשיו אנחנו עוברים לרב ישראל שפיגל, שהיום נהיה, הלילה נהיה עשור לפטירתו. אז הכרת אותו יותר מקרוב.
הכרתי אותך היטב, ויש לי רשמים ממנו, וברשותך ידידי, הוותיק רב ישראל גליס, אני רוצה לפתוח במבוק קצר. כאשר אנחנו באים לשוחח ולהעלות זיכרונות, לאותו איש אשכולות, סף יקירה, שהיה רחב אופקים, מהיר תפיסה, אחד ביטוי, מכובדי הדגול הרב רב ישראל שפיגל ז"ל, שהיה מורחי המובילה, במלות עצור להסתלקותו. הרי להערכתי מן הדין נצטט כאן קטע קצר מתוך מדרש רבי לפרשת שמיני. יש פסוק, ויהיום שמיני קרא משה לאהרון ולבנו ולבנם ולזקני ישראל. המדרש אומר כך, אמר רבי עקיבא נמשלו ישראל אוף. מה האוף הזה אינו פורח בלא כנפיים? כך ישראל הם יכולים לעשות דבר חוץ, כלומר בלי זקניהם. באותו מדרש כמובן ממשיך, הוא משבח את הסגנים, לא נעריך, נמשלו לכנפיים. דבר יוסי בר חלפתא, גדולה זקנה, כי אם זקנים הם, גם חביבים הם, יש להם חן וחיבה, הם אהובים. במדרש מביא עוד, בשם רשבי, ומונה חמישה מקומות מפורסמים בהיסטוריה היהודית, בהם הסנה, מצרים, סיני, מדבר, אוהל מועד, כולם יש פסוק המשבח את הזקנים. עד לסיום בקטע מאלף במדרש שבו נאמר כי גם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא חולק כבוד לזקנים, ככתוב, נגד זקניו כבוד. יתרה מזאת, נאמר בחתימת הקטע במדרש, עתיד הקדוש ברוך הוא למנות לו ישיבה, ישיבה של זקנים משלו, כנאמר בשבתו עם זקני ארץ. עד כאן המבוא הקצר. מבוא לזקנים מסוגו של האיש רב המעש, רב פחים, שהגביע בחייו אוף רב ישראל שפיגל ז"ל, עליו ניתן להבליץ את הפסוק, בישישים חוכמה ואוהב ימים תבונה. לפיכך, לגופו של נושא שלשמוע טוב התכנסנו, אני חייב להקדים סיפור אישי קצר שלי. כן. לגבי העיסוק בתחום העיתונות, קיבלתי פעם לפני קרוב ל-30 שנה הצעה מאוד מחמיאה לעסוק בהוצאת ועריכת שבועון חרדי, כנראה מוכר וזכור לך רבי ישראל ידידי היטב.
ערב שבת?
נכון. וההצעה כן. הזו אמנם קסמה לי, אך כידוע אצל חסידים, ראשית דבר, כך נהוג, נועצים ברבי. לפיכך פניתי אל האדמור מגור בעל הקנה מנחם, זצ"ל, ושאלתי, האם אכן להיענות להצעה הזו? והוא חכימא דיהודאי, כהרף עין, ישיב לי בצורה טלגרפית, תשובה מאלפת. העיתון הוא כנפיים לעוף. אם מציעים לך, ואתה יכול, מדוע שלא תיקח את ההצעה שהוצע לך. בהמשך ידוע או לא כל כך ידוע, נטלתי על עצמי לזמן קצום את הכנפיים, ובשל סיבות שנוצרו לאחר מכן, ושנן תלויות בי, חדלתי מהעניין בחלוף שנה, ואין כאן המקום להאריך. ויוצא בו מדברנו, מושג חשוב, מעין אקסיומה, מונח יסוד. העיתונות היא עבור אנשים מוכשרים כמו כנפיים, לעוף. כפי הצעתו הנבונה של הפני מנחם אליי, גם הזקנה היא כמו כנפיים לעוף, כדברי המדרש רבי. בשני התחומים המרכזיים הללו, גם בעיתונות המנצנצת וגם ביוקרת הזקנה, שלט יקירינו הנערץ, בסרול שפיגל בגאון ולתפארת, ללא מיצרים, עם שם טוב, כזקן שקנה חוכמה. הוא כאיש תבונות חד ומבריק, שהזקנה והסיבה נאה איתה לו ונאה לעולם, לאחר שכל ימיו התופף עם הכנפיים של חון בהם, ועלה והתעלה בגבי עולמות קסומים ולעומתיים. ואם נביט לרגע לאחור לפני עשור שנים, לגבי יום הסתלקותו, יום כואב זה היה, אחר ימי מחלה מעיקים וארוכים, נראה ונבחח כי בעיתונות של הימים ההם, הוא נספד באמת מכובדנו הנעלה והחשוב, שהיה איש עם עת חד קולמוס תחת כותרת מחמיאה. באותה עיתונות של הימים ההם נאמר, זקן העיתונאים החרדים, הסופר הרב ישראל שפיגל ז"ל. וכאשר אני ניצב היום במלאת עשור לפטירתו של הרב ישראל שפיגל, שגדול היה ממני בדל לחיים טובים בפרק זמן של לפחות 14 שנים, אני מוכרח לצטט משפט מהגמרא ביומא שמספרת, במקרה לגמרי אחר, במקרה מלא הוד והורה, מקרה שונה, כי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויצא עמי. כך אני נזכר ביום המיוחד והבלתי נשכח, כאשר הוא ז"ל, רב ישראל שפיגל, יחד עם מנהל, עם המנהל ז"ל, רב חיים מוישה קנופ, יחדיו קיבלו אותי כאברך צעיר לעבודה בעיתון המודיע לפני למעלה מיובל שנים. ואני מוכרח להזכיר, זה היה אז, כך אני זוכר היטב, בהמלצתו החמה והאישית של העורך הראשון, מייסד העיתון, האיש והאגדה, הרב רבי יהודה לייב לוין ז"ל, אדם שהיה משכמו ומעלה, איש סגולה מרשים עם זיכרון פנומנלי, קרחה דקולה בי, משהו אנציקלופדי, עם מוח יצירתי אדיר, מחונן ומוכשר, כאילו היה מחשב אנושי מהלך, שזכה ברוחב בינתו, אלפי מושגים על בוריים, גם מהשדה התורני והחסידי, וגם מהשדה הקוסמופוליטי, עד שנפל לפתע פתאום וקרא על משפטו, הותיר אחריו חלל בעיתון, היה זה חלל עצום, ללא חליפין ללא תמורה, ויהי זכרו ברוך. אחד מבין תופסי מקומו היה מיודענו רב ישראל ז"ל. משנתקבלתי לעבודה בעיתון, הוא ז"ל רב ישראל צעד עמי כאשר עיסה האומן את העולל בזרועותיו. צעד צעד עשה עמי במשך 40 שנה בקירוב, והוא עשה זאת בחום, בחיבה, בקירוב. עטוף לבנים נכנס עמי, פסיעות ראשונות עשיתי במחיצתו, וזו הייתה עבורי חוויה אישית מרגשת ובלתי נשכחת, עם לקחים רבים שנחרטו בי. לראשונה גיליתי מקרוב מי שעליו ניתן להמליץ את דברי המדרש, כל המוסר נפשו על ישראל זוכה לכבוד. זה היה בתמצית רבי ישראל, רבי ישראל שפיגל ז"ל. הוא היה איש מעש, מהולל וחרוץ, אדם רחב אופקים, נעים הליכות, איש רעים להתרועע, שמוטות כנפיו נגעו והגיעו לשלוש כתובות, בו זמנית, כאשר הוא עצמו הגביע עוף. ראשית, לגבי ארסו, העיתונאי והמודיע, הוא בנה קריירה עיתונאית וספרותית, עוד ביותו מחלוצי העיתונות החרדית, בשנים הראשונות לאחרי קום המדינה, כעובד שהצטרף למודיע ביותו צעיר לימים, ממש פחות מעשור לאחר הקמת המדינה, לאחר שירותו הצבאי. האגדה בעיתון המודיע מספרת שאת צעדיו הראשונים בעיתון עשה בכלל במסגרת אחרת, במסגרת הדפוס הישן במרתף ברחוב יהודית בירושלים. שם הוא התקבל כשלויה טכנית בעבודה מכנית מפרכת של עיסוק באותיות מוצקות מן החושת ובשורות עופרת. עיסוק היסטורי טכני עבור נער חרדי, כמו ישראל שפיגל, שבא ממאה שערים, של הימים בימים הקדמונים ההם, אי שם בשנות ה-50, בדפוס הישר של העיתון. אולם, אני חייב לציין, עד מהרה תפס כראוי את מקומו הנכון. התקדמותו של רב ישראל הייתה מטאורית. העיתון הפך עבורו כחממה וכסדנה. באמצעות כישרונותיו הברוכים ותפיסתו המהירה, הוא זינק בכלילות מהתחום הטכני האפור אל שדה הכתיבה, אל תחום האקטואליה, התוסס. ושם הוא עשה חיל, התקדם במהירות רבה, והפך להיות תוך שנים אחדות כתב פעיל וכיסה תחומים רבים בכישרון בולט. בהיות כתיבתו רבת אנפין, משובחת ומסקרנת, והתקדם במערכת העיתון עד שמונה להיות סגן עורך וממלא מקום העורך. כעבור קצת יותר למעלה מ-20 שנה מכניסתו לעיתון, הפך להיות אחד מהעורכים המובילים בעיתון. היה זה לאחר הסתלקות העורך הראשון והמייסד רב לייב לוין ז"ל. בתפקיד בכיר ואחראי זה גיבש וכתב מאות מאמרים פובליציסטיים מרתקים, מקיפים ואקטואליים, שהיו להם לאותם מאמרים מבוקשים הידים עצומים. הוא התמקד במאמריו השבועים בעיתון, בפרט בערב שבת, במערכותיה הנפיצות של היהדות הנאמנה, במאבקים ערכיים של דת ומדינה. הוא כתב בסגנון פולמוסי וחד, כשהוא מתריע בהתרסה פוליטית, הוא מצביע כמו באצבע צרידה על אפליות ועל הטעיות שנעשו במאורגן ובמזיד מטעם גופים חילוניים מרכזיים במדינה נגד הציבור החרדי, והם נעשו על ידי אבירי הלוחמה האנטי דתית של הימים ההם, והוא זה שניסה להדוף אותם. הוא לחם בעד זכויות יסוד ושמירת ערכי הדת, ורצה בכך להגן על הצביון היהודי בישראל. כך במסגרת מלחמותיו העקביות מעל דפי העיתון על ערכי המורשת המסורה לנו מדור ודור, שמורשת שאותה עיצבו והנהיגו מאורי הדור וצדיקי האומה עבור הציבור החרדי, הוכריח את עצמו רב ישראל כלוחם מלחמות השם בעוז ובתבונה, תוך שמירת ההשקפה, בשליחות נאמנה ובחירוף נפש, כמו שליח חביב לפני הקדוש ברוך הוא, שמוסר נפשו להצלחת שליחותו למען קודשי ישראל, למען טהרת ארץ הקודש. כך בעצם תפקידו המעשי כעורך בעיתון, בתוקף מאמריו הבוערים, המאלפים ומלאי התוכן, השיב כהלכה לפסוק התובעני בתהילים: מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. והוא רב ישראל ז"ל עשה זאת בכבוד ובגאון. הוא התייצב כאיש הגות ומחשבה, הוא התריע נגד כל עוול, נגד אותם מרעים. הוא הגיב במאמריו במהירות, בתעוזה, במחשבה בהירה, בהתבטאות שנונה נגד כל אירוע מקומם, נגד כל פגיעה בחומות הדת, או נגד מי שהתייצב לבלה את הקודש. והוא עשה זאת, צריך לומר, במאמרים פולמוסיים מלאי תוכן מקורי, שנכתבו על ידו בעמודיה במשך עשרות בשנים. כל המאמרים היו ספוגי מורשת, דשנים ורעננים, כאילו כביכול שימשו כרמקול אגודאי מהדהד בפומבי עבור הפצת וניצחון דעת תוירה ודעת היהדות הנאמנה, כהשקפת הציבור החרדי. כך בעיתון המודיע רב ישראל הפך מאבן פינה, הייתי אומר, מכנית, טכנית, פתאום לאבן ראשה, כשראשו עטרו בפארות שוקרה, בתהילות ובתשבחות, על פרי הילולים שיצר לתפארת מתחת ידו, על כל אותם מאמרים שבהם הגביע אוף, ויחד עמו זכה בכישרונותיו והעלה גם את הקוראה בנאמנים אל פסגות מורמות ונאצלות. הוא היה להם כפה ממלמל גבורות ישראל. יחד עם זאת אני רוצה לומר רב ישראל, לצד תפארת מלאכתו העיתונאית מן הדין, היה במצב זה או היום הזה גם להעלות על קצה המזלג את המידה של התמיכה שלו בזולת, בעובדי העיתון, בשעות קשות וברגעים מביכים. כיצד ידע רב ישראל להושיט יד תומכת ואוהבת, מחזקת ועוזרת במקום הנכון. לי אישית הוצאה הצעה חשובה לפני 45 שנים בקירוב, מטעם אגודת ישראל העולמית, לטוס לארצות הברית לקראת כנסייה הגדולה החמישית, במטרה לבצע שם, בארצות הברית, סדרת רעיונות עומק על דרכה של אגודת ישראל מיום היווסדה, לקראת אתגרי העתיד עם חברי מועצת גדולי התורה באמריקה. מדובר היה אז בפגישות מרגשות ואולי אף מטלטלות, עם שורה ראשונה של גדולי ומורי הדור בארצות הברית, צדיקים וראשי ישיבות נודעים, כמו הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל, רב יצחק קמנצקי זצ"ל, רב שניאור קוטנר זצ"ל, קרודרמן זצ"ל, וכן האדמו"ר הנערץ מבלוז'וב זצ"ל, לצד רצון גם עם נשיאה הנערץ והאהוב של אגודת ישראל באמריקה, גדול מרבן שמו רבי מוישה שרר זצ"ל, ועוד ועוד. הייתה זו משימה אגודאית כבדה ואחראית, שדרשה שרשרת תחנות כדבעי, כולל לימוד רקע כנדרש, וכן היכרויות עם כל הנאמנים הנכבדים והחשובים, כל אחד בתחומו. ואני הייתי בסך הכל צעיר, אברך צעיר במודיע, שם כל מאודו לסייע לי במשימה היוקרתית, תוך כדי ארגון מכתבי הפנייה והיכרות. חלקם בשפה האנגלית היה מכובדי רב ישראל שפיגלזון. בדרכו היסודית והדקדקנית, הוא ליטש מכתבים מסוגננים, השקיע שעות בניסוח של תוכנם, וניצב לידי לכל אורך הדרך בהכנות להצלחת המשימה האגודאית המיוחדת. הוא היה עבורי בבחינת משכיל אל דל, והוא עשה זאת כמדריך נאמן, כידיד נפש. ובפעם אחרת לעת חשכו המאורות כשמש בצהריים בשנת תשל"ז, שנסתלק לבית עולמו, כמו את קדושת מרן האדמור מגור בעל הבית ישראל, זכותו תגן עלינו, ועלתה כבדה שררה בין החסידים האבלים והנמקים בתוגתם המרה והמייאשת. מי אם לא רב ישראל שתרם מכישרונותיו ומבית גנזיו כדי להאיר מסילות באפלה. הוא זה אשר במאמר מיוחד התבטא מעל גבי העיתון על אותה עין הפקיחה של הרבי מגור הבית ישראל זצ"ל על דרכי ההתנהלות של המודיע. הוא קשר כתרים להשגחתו הצמודה והדומיננטית תחת כותרת מאתגרת, דמעה אחת בים הדמעות. כמו כן, אני מוכרח לספר את זה, קרא לי רב ישראל שפיגל, כמי שהתהלך אני ראשו חפוי באותם ימים של אבל ואובדן, ובניסיון נוגע ללב לנחם אותי מעט, הציג לי קטע מהספר נזר ישראל שהיה אז בדפוס בהכנה להוצאה לאור בשם רבי ישראל מצ'וטוקוב זצ"ל, שמתבטא על גזירה גזרתי, חוק חקקתי, ובהמשך חזקה על המת וכו'. היה זה מקידו של רבי ישראל שפיגל זל עוד ביטוי לרגש אנושי חם שפעם בו כידיד אמת, שביקש לשפוך מעט צוננים על שעה קשה של רתיחת הלב. וככה אני רוצה לומר, יש בידינו עדויותיהם ודעתם, דעת תורה של גדולי ישראל, על איכות מאמריו ועל סגולותיו של רבי ישראל שפיגל, ואני לא אלך ואמנה את כולם. התחום השני שבו לא אעריך מקוצר השעה הוא התחום הספרותי המבורך. אני נודעתי אליו על היבול החסידי המפואר, על המאסף העיוני בתולדותיה של אגודת ישראל. חמישה ספרים כתב רבי ישראל על מלכות בית חושין וצ'ורטוקוב, קור מחצבתו. כמו כן הוא הוציא לאור ספר מאוד ידוע, של אביך ויגדך, מיטב הסיפור ומוסר ההשכל מתוך גנזי אוצרות של הרב רב שולם שפדרון זצ"ל. ועוד הוא הוציא לאור כיכולתו שש יצירות על הווי היהודי בפולין. התחום השלישי שבו עסק באינטנסיביות ובלי לחסוך מיתותיו העיקרות, היה כמובן התחום הפוליטי באגודת ישראל. הוא היה חבר נאמן בשירותי התוססות, ושם הוא מצא את עצמו רב ישראל כדג במים חיים. הוא היה פעיל מרכזי וחבר מן המניין, בהנהלת צירי אגודת ישראל, בכל מוסדות אגודת ישראל, והוא היה בעיקר נאמן לחבר כנסת לשעבר, הרב שלמה לורנס בצהל, שבו הוא ראה את מנהיגו הפוליטי הנערץ, שהיה מסוגל לעשות על שכבו את התנועה האגודאית. מעניין לציין כי הוא בעצמו לא היה נועם כמעט בשום פורום רחב, הוא לא אהב להתבלט. אם כי מאידך הוא היה שליח ציבור ליד התיבה בשכונת בת דירגן, מקום מגוריו, ובתי הכנסת הסמוכים למקום מגוריו. אסיים ואציין כי אם אמנם מעיני הציבור הרחב השכיל רב ישראל ז"ל באינוותנותו להסתיר את מעלותיו הנוצצות ואת משפחתו המפוארת, שונה הדבר במנהיגי הדור. אדמו"רים, ראשי ישיבות, הכירו בו ובמעלותיו, ונשיאת החן שהייתה לו אצל רבים מהם מגדולי ישראל. הוא רקם קשרים מיוחדים, קשרי ידידות, הוא שמע בקולם, הוא יזים לעצותיהם, והם בתגובה הראו לו אותות חיבה וקירוב מיוחד. פרשת חייו המפוארת כרוכה הייתה מפרקים פרקים מסולאים מפז של עשייה ברוכה, עמידה בשער והשראת מורשת בית אדמורי מלכות רוז'ין וצ'ורצ'קו. הוא מסר נפשו בשליחותו ההיסטורית העשירה. כזה היה רב ישראל שפיגל, האיש והשורשים, האיש והכישורים, האיש והכנפיים, האיש והזיכרונות היפים. הוא האיש רב הפעלים שהצליח בכוחות עצמו, בכישרונותיו, להגביה עוף, להרים עמו יחד רבבות אלפי ישראל מקוראי מאמריו אל פסגות נאצלים. אשרי זקנותו שלא ביישה את מאוריו הפורחים. אשריו ואשרי חלקו הנחשף בבא של רבי ישראל שקידש שם שמיים ברבים, כמי שעתיד להערכתי גם להשתתף בישיבה מיוחדת של זקנים, ישיבה שאותה עתיד הקדוש ברוך הוא להקים במטרה לקיים את הנאמר בשבטו עם זקני הארץ. ויהי זכרו ברוך.
אמן. רק שאלה, שאלה אחת קטנה, אתה זוכר את השם העת שלו?
כן, שין חמד.
שין חמד, או יודל רואי.
זה שני שנים. נדיר יותר.
כן. רב צבי, ריתקת אותנו.
כן, בבקשה.
תודה רבה, תודה רבה.
תגן עלינו.
אמן, אמן, תודה רב צבי רוזן.
כל טוב, שלום, שלום.
שלום, שלום. שלום הרב נחום שפיגל.
שלום וברכה.
בנו של רב ישראל שפיגל, שמענו במשך השעה האחרונה או יותר ממנה משכנים ממערכת עיתון המודיע, מאנשים מחסידות צ'ורטקו, על היקף הגדול של, של אביך, שאני גם הכרתי אותו אישית. אז בוא, כבן של רבי ישראל שפיגל, אבא שלך מצד אחד מביא את השקפה התורה והנכונה של, של דת, מה שנקרא דת תורה, ומצד שני סופר שכותב על מחסידות צ'ורטקו ועד דברי תורה של רבי שלום שבדרון. אתה חי בבית כזה שאבא עוסק בכל כך הרבה דברים, מה שנקרא מהמגוון. בוא תספר לנו אותה איך נראה הבית של רבי ישראל שפיגל.
אכן, המגוון הזה מאוד מאוד הורגש בבית, אבל רק לטובה. כלומר, אנחנו נשארנו תמיד הבנים שלו, הבנות, הוא לא שכח אותנו. עסק, השקיע הרבה בחינוך. ולפעמים הדברים האלה עצמם שהוא עסק בהם, כלומר הקנייה של ערכים והשקפה נכונה, הייתה תוך כדי עבודה בבית. אני אסביר למה אני מתכוון. הוא הרח במשך עשרות שנים בעלות תשובה ובעלי תשובה שהיו בתחילת דרכם, והרבה הרבה מאוד למדנו במסע ומתן שלו איתם בשולחן שבת.
זה בדרך לשכן למעלה, רב אברום רביץ, שהוא היה גם מערך, מה שהוא היה נקרא סנדוויץ', למטה רבי גולובנציץ, והוא בתווך, זה מעניין, איך, איך אנשים מגיעים לכאן ולכאן, ושם אצלו בבית לשמוע, לשמוע אותו, והוא לא היה דברן גדול, הוא לא היה נוהם באיזשהו מקום, הוא יותר היה בצד של הכתיבה, או בצד של התפילה. ואיך אתם שומעים שיחות, מה שנקרא, השקפה, השקפה תאורה בבית הזה.
כן, כן, זה נכון שהוא יותר התבטא בכתב, הרבה מאוד התבטא בכתב, אבל הוא ידע מאוד גם להתבטא בעל פה, הוא לא השקיע בזה כי הוא לא עסק בזה. אבל היו לו מקרים, יש לו, היו לו הופעות מרשימות בקונבנצ'ן של אגודת ישראל בארצות הברית, ובכל מיני פורומים כאן בארץ, של, זאת אומרת, צעירי אגודת ישראל, ועוד מקומות נוספים, הוא היה הרבה פעמים באימותים תקשורתיים, בכל מיני פאנלים הוא השתתף, והוא הביע את דעתו, ששיקפה את דעת תורה, ורק ששוב, אני אומר שזה באמת היה פחות הצד החזק שלו, כי הוא פחות עסק בזה.
עכשיו, אותי מסקרן שנים, הוא היה מצד אחד, מה שנקרא בחלק הליטאי, אם זה בתוך המודיע, או שזה בתוך צעירי אגודת ישראל, ואחרי זה גם ביתד נאמן, ומצד שני, חסיד שורטקוב. איך הדברים... ושכתב הרבה על שורטקוב, הרבה על, על רוז'ין, גם היה חבר הנהלה של, של תפארת ישראל רוז'ין. איך זה הולך ביחד? היום שואלים בדור הזה, איך זה הולך ביחד? אולי אז זה היה יותר מובן.
נכון. זה היה דור ש... של ממלכת, ממלכתיות שהייתה בתוך אגודת ישראל, והוא לא היה היחיד שהיה חסיד, אבל חי גם את עולם התורה הליטאי. וגם הפוך, זה היה, הדור שלו היה הרבה יותר סבלן לתחום הזה, ומה שקרה אחר כך באמת היה לזרה בשבילו, הוא לא קיבל את זה. האגודאיות זרמה לו בעורקי אדם. אבל זה בהחלט הוא לא ראה בזה סתירה, ואני חושב שחלק מהדברים התפתחו בגלל הקשר שלו עם גדולי התורה. עם רב זלמן סורוצקין היה לו הרבה קשר, ומאוחר יותר זה היה עם הרב שח, וכמובן עם רב זלמן אוירבך והרב אליושיב, שמאוד מאוד אחזו ממנו מהתפיסת עולם שלו. גם גילינו אחר כך שהרב שטיינמן ועוד אישים סגולים ש... בעולם הליטאי מאוד מאוד קיבלו אותו, את דעתו ודרכו. מצד שני, בחלק, לא רק בחלק האישי שלו, אבל בתפיסה המשפחתית שלו הייתה מאוד חסידית. הוא בא משם ונשם את זה, וזה לא הפריע לו, הוא יכל לחיות את שני הדברים יחד.
אוקיי, כי הוא בא מתוך חסידות ממלכתית מאוד, של מלכות, שזה... רוז'ין, וזה, אחרי זה צ'ורטקוב, זה חסידות של מלכות. עכשיו, אני זוכר כילד, כנער, כשהיה פעם איזושהי פגישה, שדנו, רוצים לעשות, להוציא ספר על הגאון מווילנה, וספר על הבעל שם טוב. ודנו, ישבו אז רבי שקי ודרוק, רבי צהל לנדו, ובחיים שולם פרוש, אבא שלי היה שם, וגם ישבו בבית פנחס, ואז החליטו מי כותב, מי כותב על הגאון ומי כותב על הבעל שם טוב. אני זוכר שהוא הציע את זה, שרב חיים שולם פרוש, שהוא היה אומנם פרוש, אבל היה חסיד, חסיד ביאלה, והוא כתב על הגאון מווילנה, הגאון החסיד מווילנה. וצלנדו כתב על הבעל שם טוב, וזה היה תחת, הוא עבר גם על החומרים באותה תקופה. אז זאת אומרת, היה לו איזשהו גם ממלכתיות בתוך, בין החברים, בין ידידים, הוא פרגן לכולם. שמעתי מקודם את צבי רוזן, שמספר איך הוא קיבל אותו למודיע, ואיך הוא דאג לו, ואיך הוא קידם אותו. זאת אומרת, היה איש מפרגן. לכל אחד.
הוא בהחלט, הוא היה איש ענייני. הוא ראה את מה שצריך לעשות. הוא לא התייחס לכל השיקולים והחישובים, מה יגידו ומה יאמרו. הוא עשה את ה... לכן הוא פעל לטובת כל מיני אנשים, בהחלט, גם מהמגזר החסידי, וגם כאלה שברבות הימים לא היו בצד שלו, והם לעולם לא היו אויבים שלו. תמיד הייתה אחווה ואהבה, למרות שהבדעות היו חלוקים. לא, זה לא הפריע לו. יכל להישאר ככה, בכל מקום. בכל מקום.
כן, הוא גם היה מה שקרא איש רעים להתרועע. לדבר איתו, לשוחח איתו, על כל נושא שלא יהיה, ותמיד בצורה מאוד בהירה וברורה, ויצא לי לדבר איתו כמה פעמים, לא פעם ולא פעמיים. אני גם, אנחנו בתחילת התוכנית, הבאתי רעיון שהיה לי איתו על צ'ורטקוב, ובצורה בהירה, זה כבר היה בתקופה שהוא כבר היה, הוא כבר חלה, אבל עם כל התנופה וכל המחשבה, שומעים בשיחה שהוא מדבר בקושי, אבל הוא מספר בבהירות מאוד ברורה על מה שהוא כתב ומה שהוא עשה בנושא של חסידות צ'ורטקוב. אתה עוד זכית עוד לראות את הסבא במאה שערים?
בוודאי, בוודאי. אני, זה היה סמוך לבר מצווה שלי שהוא נפטר. באמת הוא גם קיבל ממנו הרבה מאוד, גם תחוש הכתיבה שהוא הרבה שאב ממנו, הוא בעצמו חיבר ספרים של הדמורי צ'ורטקוב, כלומר של התורות שלהם.
שזה הסבא אסף. אני אומר, זה הסבא אסף והוא הביא את זה לדפוס, כן?
כן, כן. הסבא שמע את התורות, כתב אותם, אחרים גם מסרו לו, והוא הוציא אותם לאור, שני ספרים של הדמורי בשלוימיני מצ'ורטקוב, ושל לפניו רב נחומור מצ'ורטקוב, והוא הוציא את הספרים האלה, ואבי זכרונו לברכה המשיך בדרכו והוציא את הספרים של רבי ישראל מצ'ורטקוב, חלקם לא ראו אור, חלקם עברו את ההדרה שלו, כלומר הוא חיזק את הדברים. בכל אופן, אולי בעניין הקשר שלכם, אני יכול להוסיף בעניין הזה שאבא מאוד העריך את העבודה המיוחדת שלכם, אם זה בכל חי ואם זה בתחומים נוספים.
נכון, הוא אמר אני לא מדבר עם רדיו, זה לא, זה רחוק ממני, אבל אתה ביקשת, אז אני מדבר. זה היה איזשהו קשר חיבור משפחתי בינינו. הוא היה, כשהוא התחתן, הוא היה קבעתר אצל הבן שלי, אצל אח שלי. אז ככה שהוא תמיד הזכיר לי את זה, שהייתי קבעת אצל אח שלך. טוב, זה מה שנקרא, קשר מסוג אחר. אבל אני אומר, בבית, אתם אחים, אחיות, שומעים דברים, בטח מתארחים כל מיני אורחים וכאלו גם לא דתיים, ואתם שומעים שיחות מה שנקרא השקפה תורנית. אני מתאר לעצמי שלקחתם איתכם את המטען הזה איתכם ביחד.
כן, בהחלט, הרבה מאוד מהפולמוס שלו. אגב, היו לו קשרים טובים, היו בשכונת בית וגני, לא הייתה חרדית כמו היום. היו שם ידידים מהמגזר הלאומי, והיו נכנסים בשבת ומתיישבים על השולחן ומעלים נושאים והיו פורצים ויכוחים, וזה היה פשוט מחזק לראות את העמדה התורנית כל כך נשמעת כל כך ברמה. והרבה דברים שהוא צפה אז הגיעו בשלב מאוחר יותר, כלומר הריקנות של זאת אומרת אותם אנשים שהוא התנגד להם יצא לאור בסופו של דבר.
כן, אני זוכר, אני יודע אם אתה זוכר את התקופה הזאת, יש מזה פחות כמעט 40 שנה, אולי כבר יותר, שהיו מגיעים אורחים לבית וגן לשבת מטעם הפעילים, יד האחים, רגן אורחים, והיינו מפזרים אותם בין בעיקר הגיעו אז הרוסים, והיינו מפזרים אותם בין המשפחות. האוטובוס היה נצר שם בסוף רחוב הפסגה, אנשים היו יודעים ביום שישי, והמשפחות היו באים לקבל את האורחים, לקבל אתם אליהם הביתה. והוא היה גם בין אנשים שבאו לקחת את האורחים. הייתה אחת שני, אתה זוכר את הדבר? אתה זוכר את זה?
בהחלט, במותי שבת היה אחרי זה בקריאת נוער.
נכון.
היה כנס גדול, אני זוכר את רבום רביץ שם מדבר, משהו אולי רב ז'ולטי זכור לי, אבל אני לא בטוח.
ורב שלום שדרון, שהם מדברים.
רב שלום שדרון, נכון.
אז זהו, אז היה איזה שבת אחת שהגיעו קבוצה של חיילות, קצינים הגיעו, ואחת באה עם כלב. והיא נשארה אחרונה, אף אחד לא רוצה לקחת אותה, והוא היחיד שאמר, את באה אליי, היא באה עם עוד מישהו, מה הוא עשה אחרי זה עם הכלב, איך הוא הסתדר שהכלב לא ייכנס הביתה, לא יודע מה הוא עשה, אבל היא נשארה, אנשים פחדו לקחת כלב, בבית וגן לא יודעים מה זה, פתאום יש כלב בבית, ולשבת עוד, והיא הייתה האחרונה שנשארה, והוא לקח אותה אליה. זה הייתה איזושהי אצילות מיוחדת. מה הוא עשה? אני, אין לי מושג. אבל זה אחד
עשה. סיפור עם הכלב, אבל בהחלט, היו מכל הסוגים, והיה חיילות, והיה, ובעלות תשובה שנקשרו גם לבית, בעיקר לתיבדל לחיים טובים ממי, שעד היום יש לה חבורה של נשים כבר מבוגרות, שכבר מחתנות נכדים, והם היו מאותה תקופה שלפני 40 שנה שהגיעו לאמא שלי ויצרו את הקשר. כלומר, אבא שלי היה כאילו האב הרוחני שלהם, ואמי הייתה האם החמה שלהם שסיפקה להם הרבה מאוד.
יש לך עוד איזשהו סיפור טוב לספר לנו על אבא? על הנהגה שלו, על הקשר שלו עם, בכלל עם השכונה, עם אנשים, עם רבנים בתוך השכונה, על התפילות שלו. אנחנו נשמע עוד מעט את קולו בתפילה, שזה מרתק ומעניין, שאיך הבן אדם גם כתב אמרים פובליציסטים, גם ספרים על חסידות, וגם כל ערב של תפילה. שגם על זה דיברו איתנו אנשים, סיפרו על התפילה שלו. בשבילי זה היה חדש לשמוע אותו בתפילה, זה היה בשבילי חדש.
כן, זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור כללי, מה שכולם מספרים, שכל כך, שמאוד מאוד מאוד אהבו את התפילה שלו. ויש לי סיפור כאן שהוא באמת משקף משהו ששייך לתחום אחר שלא דיברנו עליו עד עכשיו, זה מידות מיוחדות. אני לא אכנס כאן לפרטים כדי לא לזהות את האנשים, אבל הוא קיבל בקשה מאחד מבתי הכנסת בבית וגן, שהיה בהנהגה של רב מאוד חשוב, שיבוא שם להתפלל בראש השנה, והוא ביקש ממנו שיתפלל מוסף בשני ימי ראש השנה. להפתעתו הוא גילה שיש לו קולגה, מישהו נכנס יחד איתו לתמונה, ואת אומרת, לפי מה שהיה ברור לו, האיש הזה לא הוזמן לשם, הוא פשוט נדחף, מה שנקרא. ופשוט לא היה לו שום שאלה בנידון, למרות שזה בעצם לא היה ראוי. והוא מיד התעשת והשאיר את העניין הזה שהוא יום אחד והוא יום אחד. כלומר, הוא במשך שנים רבות, הוא היה חזן שם רק יום אחד בראש השנה, במוסף, וביום השני הוא היה במקום אחר, מישהו אחר ביקש ממנו גם כן שיופיע שם. והיה לאורך שנים רבות העניין הזה, ועד כמה שאני זוכר, הידידות שלו עם אותו חזן שתפס ככה את העניין הזה די בחוזקה, מה שנקרא, הידידות לא פגעה, הם נשארו ידידים, אהבו אחד את השני, דיברו תמיד בצורה מאוד יפה ונעימה, ובאו אחד אל השני כשהייתה שמחה. שום דבר לא קרה. זאת אומרת, אז הנה יש כאן גם סיפור גם על מידות וגם על נושא של התפילה.
מעניין. אז טוב, רב נוחם, איך אומרים, שבמלות עשור, שימליץ טוב עלינו, בעיקר על מה שקורה איתנו היום, בעיקר על העיתונות החרדית, שכותבת ועושה מה שהיא משתדלת לעשות, למען להעביר את דעת תורה בצורה אמיתית. תודה רבה לך, רב נוחם שפיגל.
אמן, אמן, תודה רבה לכם. שלום, שלום.
שלום,
שלום. כל טוב.
כל טוב. רב שפיגל היה בעל תפילה גם. חוץ מהכתיבה שלו והחוכמה שלו והספרות שהוא כתב, הוא גם היה בעל תפילה. וכיבדו אותו בכל מיני הזדמנויות בבית הכנסת של חסידי שרודקוב וגם בשכונת בית וגן. אז בואו נשמע כמה קטעים מתוך תפילה של רבי ישראל שפיגל.
שמה כולנו אדינו אלוהינו אוי חוס לרחם עולינו וקבל ברחמים וברוצו ינס דבים לעשינו
Hallelujah.
כיסא גדל וייסא קדש שמי רבו מיול מודי ורופי וסי וים מלחוסי ויצמח פורחוני ויקורי משיחי וחרעי חוין וביובוי מי חוין ובחיי לכל בג'זורי בעגולו ובזמן קורי ואוי וימרו ישתבח ויספר ויספוי מים ויסנסי ויסדור ויסלר ויסלול שמי דקודישו בריחו ליד כל ביחוסו ושירוסו תושבחוסו איי ונחמוס איי נאמירון ביולמו ואימרו
עד כאן, תודה רבה לכם על הזנה ואנחנו ניפגש בתוכניות הבאות על ירושלים וסיפורי ירושלים. תודה ליעל צייטלין, תודה לאורי החימי ושנשמע רק בשורות טובות. לילה טוב.